הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
ערב טוב מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר. אני משער שאתם חיכיתם הרבה לתוכנית הזאת משום שהיו עליה פרומוים, ובצדק. אנחנו כאן עם הטכנאי שלנו מנדי אור ועם שלומי פולק. ולפני שנתחיל בסיפור שאתם בטח מחכים לו וברעיון שיהיה לאחר מכן, אתמול פגשתי בירושלים את האלמנה גברת ביניטה ואביה ואחיה. מדובר על ההרוג הראשון בעצם מהגל הטרור שהיה כאן. אני רוצה להגיד לכם שבאמת ראיתי שהגיבורה מאוד מאוד, לאחר מכן היא גם הגיעה לסדנה שלי. אבל האנשים האלה צריכים באמת עזרה וסיוע. אהב ושייך לאנשי שוב ובנים, ששם יש קריסה מבחינת, בגלל שהרב ברלן לא נמצא בארץ. אבל למרבה הצער, היו מישהו שכנראה שבזמן שהיא הייתה מורדמת, חתמה לה לו כל מיני דברים. אם אתם רוצים לתרום למשפחה, אז רק למשפחה. זה מה שרציתי, המסר הכי חשוב שאני רוצה לומר כאן. והם זקוקים לזה, אבל רק למשפחה. ועכשיו פשוט ניגש לסיפור שלנו. אני עוקב כבר 20 ומשהו שנים אחרי הסיפורים שלך. אני לא חושב שאי פעם סיפרת סיפור כל כך מורכב ומסובך. אני מתכוון לזה שלבני אדם יש סיפורים רתקים, איכשהו מגיעים אליך. אתה מצליח לכתוב אותם בצורה שגורמת להזיל דמעות, לפעמים לצחוק. אבל הסיפור הזה הוא בעצם כמה סיפורים נדירים ומוזרים שהתרכזו איכשהו באדם אחד. ליתר דיוק, איש ואשתו. זוג מהשמיים, והם בסך הכל בני 27 ו-25. משה הרזי נולד לפני 27 שנים בקריית ביאליק. לא הייתה לו ילדות פשוטה. עד גיל 16 הוא עבר 20 משפחות אומנות. ואם עולה בדעתך שהתנהגותו גרמה למשפחות להעדיף שמישהו אחר יטפל בו, טעית. כל אחת מהמשפחות אהבה אותו וביקשה להמשיך לגדל אותו, אבל הוריו משום מה החליטו אחרת. אצלם הוא לא גדל, ומצד שני הפכו אותו לכדור משחק ביניהם. בכל פעם שביקש לשבת בשלווה, היה אחד ההורים מעביר אותו למשפחה אחרת. לא הרבה ילדים היו נותרים שפויים אחרי ילדות ונעורים מוחכבים כל כך, אך משה הרזי כבר הוכיח שהוא קרוץ מחומר אחר. למרות הילדות הקשה, הוא התגייס ושירת ביחידה המובחרת, המפורסמת והידועה מכולה. ולאחר שנתיים של שירות הוא אף נפצע למהלך פעולה, וכשסיים את שירותו עדיין נשא את אותות אותה פציעה. בגיל 22 הכיר משה תהילה, צעירה מנדימונה. לילה היה סיפור חיים משלה. היא נודעה למשפחה קשת יום בדימונה, עם אב בלתי אפשרי ועם אמא חולנית. בגיל 12 נתגלתה המחלה בכליותיה של הילה, והיא נזקקה להשתלת כליה. היא לא די בזה, אחר שנתיים אמא של הילה נפטרה. והיא נותרה יתומה עם עוד 6 אחים. עם אבא קשה ובעייתי, שכמותו כמעט ולא רואים. השתלת הכליה לא עלתה יפה, והילה המשיכה להזדקק לדיאליזה 3 פעמים בשבוע. ובדיוק במצב הזה פגש אותה משה. רוב בני אדם היו נושאים רגליים בורחים, אך דווקא היושר של הילה, שלא הסתירה ממנו דבר מחלתה, ותוספת לאישיותה הנדירה שתכף נעמוד עליה, גרמו לו לרצות להינשא לה. זה לא עבר לו חלק במשפחה שלו, אוהב בנפרד הודיעו לו, שאם ינסה לאישה החולה הזו, הם ינתקו איתו קשר. אתה מבין? אנשים האלה שפשוט זרקו אותו ממשפחה למשפחה, פתאום דואגים לו. טוב, לנתק קשר כבר ידעו, אמרו ועשו. במקביל, עוד בתקופת האירוסין, גילה משה שחוץ מבעייתה הרפואית הקשה של הילה, עליך להבין, 3 פעמים דיאליזה בשבוע, קיימת עוד בעיה. הבית של הילה התפרק, אחיה סבלו מהזנחה נוראית, שזה אומר, עד כדי כך שאוכל לא בא לפיהם. איש לא דאג להם, יתומים מהם. אבא, כפי שאמרתי, היא איש קשה. מצאתי אותם ישנים על הרצפה, בבית מתונף. כשאבא נטש ועזב. משה החליט שהוא והילה יאמצו את 6 אחיה. החתונה התקיימה, וכבר ביום הראשון היו לבני הזוג 6 ילדים. זה לא עבר בשקט. העיתון ידיעות אחרונות הקדיש כותרת בעמודו הראשון לחתונה הפלאית, ולמעשה ההירואי של משה הרזי שקיבל כדנוניה 6 ילדים. וזה לא הבריח אותו. אביה של הילה שהתעורר לפתע ניסה להילחם על החזקת הילדים. אך בית המשפט קבע כי יישארו במשמורתם של משה והילה. ביקשו 2, או יותר נכון 8, להישב בשלווה. אך לפתע לקה משה במחלה נדירה, אוטואימונית כזאת שאוכלת את הגוף מבפנים. משה הושפז במצב קשה שמשקלו השליש את עצמו בתוך כמה ימים. איש לא הבין מדוע. רק לאחר שעזב 2 בתי חולים, התברר כי היה חור בקיבתו, וכל האוכל והנוזלים פשוט נשארו בגופו. עכשיו אתה מבין בטח מה זה... אם יפתח אחד מהם, או יסגר אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו 1 שעה, זה אם יפתח אחד מהם. כמויות של נוזלים ואוכל, הכל בתוך הגוף שלו. משה החזיק בניס... מי שמכיר את הסוגיה, יודע שחור בקיבה, זה מוות תוך 24 שעות. אבל משה החזיק בניסי ניסיים 2 שבועות. גופו נוקז, אך המחלה המשיכה להקות בו. ובמקביל, אל תשכח, עוברת רעייתו הילה טיפולי דיאליזה 3 פעמים בשבוע, ועם כל זה הם מגדלים 6 ילדים. בשלב זה פונה בוחן הכליות הרב ישעיהו הבר אל בני הזוג, מודיע להם כי נמצא תורמת כליה עבור הילה. כמובן שהבשורה שמחה אותה מאוד. החיים עם דיאליזה 3 פעמים בשבוע הם בלתי אפשריים. הם אישרו והתכוננו לגשת להשתלה. הרב ישעיהו הבר קבע פגישה בין התורמת לבין ההילה לבקשת התורמת. היא התנתה את זה בפגישה עם זו שהיא תורמת לה. התורמת הייתה גויה הולנדית. היא סיפרה להילה כי אבי היה נאצי, הוא פעל בצבא הנאצי, הרג יהודים רבים מתקופת השואה. היא אמרה לה כי היא תורמת כדי לחפר על חטאיו הרבים של אביה, חטאיו הרבים והנוראים. הילה הקשיבה לה בשקט, ולא אמרה דבר. כשיצא מהפגישה הודיעה לבעלה והרב הבר כי איננה מעוניינת לקבל את התרומה. אני אתן לנאצי הזה כפרה? היו לא תהיה, אמרה הילה. אני אשאר חולה בחולי הנורא הזה של דיאליזה, קשר כלייתי, אבל לא אבגוד ביהודים שנרצחו על ידו. כפרה אני לא אתן לה. בשלב זה החל מסע של שכנועים. הרב הבר התקן את הילה כי בבדיקות שנערכו, בדיקות ההתאמה, התברר כי ההתאמה עומד על 98%. נדיר מאוד שמדובר בהשקלה. הוא אמר לה שמדובר בפיקוח של נפש של ממש ושהיא צריכה להסכים. אבל הילה מסרבת בכל תוקף. רק לפני שהעבירו את התרומה למושתל, למושתל אחר, מקבלת הילה טלפון. על הקו באופן נדיר וחסר תקדים, היא שומעת את קולו של מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי. זו הייתה שיחה על רמקול. היא שמעה את בנו של הרב שואל אותו מה לעשות. אישה ששתי הכליות שלה לא עובדים, מושתלת כליה, דיאליזה 3 פעמים בשבוע. מציעים לה תרומה מגויה שמדברת על כפרה לאביה. והחולה מסרבת. ואז היא שומעת את קולו הברור שרב חיים קניבסקי עונה. היא חייבת לעשות את ההשתלה. ובאשר לכפרה, שום השתלה לא תחפר את מה שעולל הנאצי. כאן הוסיף רבי חיים בבדיחות, היא יכולה לקחת גם את הכליה השנייה ואת הלב. אין שום בעיה עם זה. הילה החליטה להסכים להשתלה. כי גדול הדור אמר, אז היא שומעת, ואכן זו בוצעה. ולאחר כמה דחיות שנבעו מהדחייה המנטלית של הילה, לא הגופנית, הכליה התקבלה, והילה קיבלה חיים חדשים ובריאים. לא עוד דיאליזה, לא עוד בית חולים, לפחות היא בריאה, וגם ששת אחיה. אז עד הצרות של בני הזוג לא הסתיימה. מחלתו של משה הלכה והחמירה וגופו כמה חורים של ממש, וצוות בית חולים החליט להטיסו בדחיפות לארצות הברית לתורך סדרת ניתוחים שכל הנראה תסיר את התפעיל הגורם לגוף לאכול את עצמו. אתמול בלילה, יום ראשון, טסו בני הזוג לארצות הברית. כסף לסדרת הניתוחים אין, אבל השם יעזור. והשם יעזור אולי גם דרך המאזינים שלך. אני פונה אליך, בעבר פנית למאזיניך בבקשה לתרום לשני משימות חשובות. אני נותן לך את ההחלטה כיצד לנהוג. אם אתה חושב שהסיפור הזה מצדיק לפנות אליהם בשלישית, אני אעשה זאת. מאזינים יקרים, לאחר שקיבלתי את הסיפור לידי והעליתי אותו על הכתב, החלטתי ללכת למיטת חוליו של משה רפאל הרזי, כן, הוסיפו לו שם רפאל, במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים עיני הישועה. הגעתי לשם ביום שישי, בשעה 1:30 אחרי הצהריים, כמה שעות לפני שבת, והתחלתי לראיין אותו ואת אשתו. הוא היה מחובר לצינורות, להנשמה. מה ששמעתי, ותכף תשמעו אתם, היו עוד סיפורי משנה לסיפור ששמעתם, שגרמו לי להתרגשות רבה מאוד. ואם לא די בכך, בלי שום תאום, הגיעו למחלקה לטיפול נמרץ הנגן הקישרוני הידוע רב מאיר אדלר ומקהלת חסידים, וסחפו את משה הרזי ואותי ואת הטכנאי של כל חי לשירה מגרגשת שאותה גם כן תשמעו בהמשך. לאחר צייתם הספקתי לשאול עוד כמה שאלות את משה הרזי ואת אשתו, ואז הגיעו לחדר ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זיינברט. תתפלו, אבל האיש הענק הזה נוהג מדי יום שישי לשמח ולשיר לחולים בבתי חולים, אז הוא הגיע לשם יחד עם עוזרו הרב ישראל לייזר, עם הזמר הידוע משה ויינטרוב, עם המוזיקאי העולמי משה מונה רוזנבלו והאקורדיון שלו. אתם לא מבינים מה שהיה שם, אמת היא, מה תבינו כי אתם תוכלו לשמוע, כי הכל בשידור. לא הייתה שום הפקה, לא הזמנו לא אותו ולא את מאיר אדלר ולא את ראש עיריית בני ברק ולא את ויינטרוב ולא את רוזנבלום, אבל הם פשוט היו שם לעשות איזה זיץ כזה ליד המיטה שלו לפני שהוא נוסע. קשה לי לתאר את ההתרגשות שהייתה שם, אתם תוכלו להתרשם ממנה. בסי הציעו לי לשיר את השיר שכל כך מתאים לבתי חולים, יש אמונה לא יקנה, רק שאתה הבעיה, המילים של השיר הזה קשות, אף אחד כמעט לא זוכר אותם חוץ מזה שכתב את המילים, וזה במקרה הייתי אני. אז נתתי את קולי בשיר בליווי מונו רזובלום, שלא במקרה הלחין את המנגינה. ככה התקבצנו לנו מסביב מיטתו של משה הרזי, וכל מי שהיה מסביב דיבר אותנו במילים, בגנים שכן זכר ובפזמון שכולם כולם זכרו, יש אמונה לא נקנה, נסע לשמיים תפילה. כל מה שהיה תוכלו לשמוע במהלך התוכנית. בינתיים אני פונה אליכם מאזינים יקרים, לא תהיה פה התרמה, אבל אנחנו ניתן לכם את האפשרות לתרום להחלמתו של משה רפאל הרזי. תקשיבו מאזינים יקרים, יש לי תחושה שהזוג הזה מחזיק בידיים שלו פקעת של חוטים שמושכת את הצרות מכולנו. בן אדם עם כל כך הרבה צרות כמו איוב, בעל איסורים, הוא ואשתו, אם הוא חוזר משם בריא, נרפאה המשפחה, ויהיה הדבר לזכותנו. אז הנה מספר החשבון לתרומות, רשמו לפניכם. בנק מזרחי תפחות, סניף נשר, 523, חשבון 186-722, על שם משה וליאן הרזי. אני אחזור שוב, ואני מודיע לכם שאני לא אעשה את זה הרבה, או בכלל במהלך השידור, כי אנחנו לא עושים, מי שרוצה להגיע לזוג הזה שהתחושה שלי הייתי שם, שהם מחזיקים, הם כמו איזה מין סובלים בשביל כולנו. בנק מזרחי, סניף נשר, תרשמו, 523, זה מספר הסניף. החשבון 186-722, על שם משה וליאן הרזי. אני מודיע לכם, זו לא התרמה, ואם אתם חושבים שעכשיו אני אתחיל לדבר על התרמות, זה לא יקרה. מי שרשם את המספר חשבון, רשם, מי שלא, אולי יפנה אליי, אני לא יודע יפנה אל משה הרזי אחרי, אבל יש לכם את ההזדמנות. ערב טוב, לפני שאנחנו פונים, אני אגיד עוד פעם, כי אם מישהו לא שמע, בנק מזרחי, תפחות, סניף נשר, 523, זה מספר הסניף, חשבון 186-722. לפני שאני מגיע בעצם לרעיון, לפני שאנחנו נגיע לרעיון שעשיתי שם בעיני הישוע, הגיע לפה באולפן מישהו שמכיר את הסיפור מקרוב. השם שלו ישוע גרינשפן. ערב טוב לך ישוע. ישעיהו.
ערב טוב לך, מה שלומך?
בסדר גמור. בוא תספר לי במהירות, כי אין לנו הרבה זמן, כי אנחנו ניגשים לרעיון איתו. איך אתה מכיר את הזוג הזה?
דבר ראשון, אני נחשפתי לסיפור הזה לפני מספר חודשים, כשבאנו לשמח אותו. שנייה אחר. שבאנו לשמח אותו דרך מזמור שנקרא ארגון
רגשי לב. ואז נחשפתי לבן אדם בעל אמונה גדול מאוד, שבאתי לשמח ויצאתי פשוט מחוזק ממנו.
כמה שנים הם מתמודדים הדבר הזה?
תראה, כמו שאתה סיפרת, הסיפור שלהם הוא סיפור של הרבה שנים. זה הסיפור האחרון של המחלה הזאת, סיפור שהוא סובל ממנו מסביבות השנה וחצי, שנתיים, כמו מה שאני יודע, ומתמודד איתו בגבורה.
שלוש. אוקיי.
שלוש שנים. אוקיי, אז אני לא... ואני רוצה להגיד לך שהפעם האחרונה היינו צמוצאי שבת, והוא פשוט כל כך הרבה אמונה, בן אדם שיודע בעצם שאין לו כסף לעשות את הניתוח, את הטיפול.
תגיד לי דבר אחד, איך הם מצליחים לגדל את ששת הילדים בזמן הזה?
זה כוחות נדירים שלו ושל הילה, זה... אני לא פגשתי בכלל אנשים. אני חושב שגם אתה שהיית אצלו, ראית שמדובר בבן אדם שהוא פשוט בן אדם מדהים, מדהים מהבחינה הזאת, ואני חושב האמונה שלו זה מה שמחזיק את ה... את גם את הילדים שלו.
עכשיו, מה מצב הילדים כיום? כלומר, האם הילה היום בריאה, אפשר לומר? כלומר, יש איזה חצי אפי-הן בסיפור הזה. זאת אומרת, זה נותן גם כוח לנו לעזור כאן בסיפור הזה.
דבר ראשון, הילה נמצאת כל היום איתו.
כן, בצורה, אני ראיתי, עוד מעט אתם מאזינים יקרים, תשמעו את הרעיון, את האווירה, מה שהיה שם, זה משהו שבאתי, אתה יודע, לרעיין בן אדם, אמרו לי, הוא נוסע ביום ראשון, אני יום שישי עם כל המשפחה שלי, עם הכל, פשוט קמתי והלכתי לשם, ושם נהיה משהו, נהיה משהו, ואתם עוד מעט תשמעו אותו. אני שוב אגיד כאן, בוא תגיד לה כמה חשוב בעצם, בעצם האנשים האלה מעבר, בלי הקטע של הניתוח, צריכים להחזיק את האחים שלהם, את המשפחה שלהם. זאת אומרת, יש להם משפחה עם שישה ילדים למעשה.
תראה, האנשים האלה זה מדהים, הם לא מגיעים מתוך הציבור, אין להם קשרים, אין להם מישהו שיכול לטפל בהם. הם מטפלים גם בשישה ילדים, זוג צעיר בסך הכל, גם בשישה ילדים שצריכים לגדל אותם, אין להם שום תמיכה מההורים. והם גם צריכים לטפל במחלה הזאת, שהיא מחלה, אני לא יודע אם סיפרת, לא שמעתי את כל ה... הייתי בדרך לאולפן, אבל הוא נמצא כבר 60 יום בצום. זה משהו
כן,
מדהים.
כן, הוא לא אוכל.
הוא לא אוכל. נחשוב, אנחנו יום כיפור, יום אחד, 60 כן. יום, זה סיפור שהוא... והוא פשוט יהודי שמחזק, וחייבים okay. להציל אותו.
אז חייבים להציל אותו, ואני, שוב, תרשמו לפניכם, מי שירשום, ירשום, אנחנו לא נגיד את זה עוד פעם, אתם גם מספר טלפון לשיר הודעה, מי שרוצה שיפנו אליו, 1-800-30-34-03 1-800-30-34-03 בנק מזרחי, זה החשבון שלהם, בנק מזרחי, תפחות, סניף נשר, 523 חשבון 1-86-722 לשם משה וליאן רזי. אנחנו נשמע פרסומות ולאחר מכן לרעיון ולמה שקרה שם. אנחנו כאן, אני מודה קודם כל לשעהו, ומאזינים יקרים, תשארו אותנו אחרי פרסומות, אתם תשמעו את משה רזי, את הילה רזי, אתם תשמעו עוד סיפורים שעדיין לא שמעתם.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.
שלום לכם, משה, רפאל והילה רזי.
שלום.
שלום רב.
אכן מאזינים, ביום שישי, כמה שעות לפני כניסת שבת, התכנסנו מחלקת טיפול נמרץ בבית חולים מעייני הישועה, שם אושפז משה רזי עד לטיסתו לארצות הברית. מי שהביא אותי לכל הסיפור המיוחד הזה זה הרב יצחק נחשוני, עורך מרכז העניינים, איש מקסים, איש חסד. הוא הביא אותי לסיפור, איש שלקח את זמנו, ואני כשהוא מדבר אני פשוט הולך וקם מהמקום ומה שהוא אומר אני עושה. אבל הסיפור, הסיפור המיוחד הזה ששמעתי, הוא זה שגרם לי ללכת כמה שעות לפני שבת ולדבר עם משה הרזי וגם עם אשתו על הסיפור המיוחד, המיוחד ששמענו. מה שלומך קודם כל?
ברוך השם, אני משתדל להישאר מאושר, משתדל להישאר שמח, יש לידי, יש לי תמיכה טובה של אנשים טובים, ומה שיכול להראות את זה הכי טוב זה שלפני יומיים, בשיחת טלפון, שאלו אותי שאלה, אמרו לי, תגיד, אתה מצליח לראות קצת, קצת אור בכל החושך, בין כל הכאבים, בין כל הסבל? אז אמרתי שאני בכלל לא מבין את השאלה, אני לא מצליח לראות חושך בכל האור שיש סביבי.
אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, אני סופר, כותב סיפורים, שומע סיפורים. לכל אדם יש סיפור, אבל לא פגשתי בן אדם שיש לו 5 סיפורים, שכל סיפור הוא כמו 5 אנשים. אני סיפרתי פה בעצם למאזינים שלנו, סיפור חיים מדהים, שעוד מעט נדבר עליו גם. סיפור שלך וסיפור שראיתך, אדם צעיר שיוצא סיירת מטכ"ל, נכנס לחיים לא פשוטים, מתחתן עם אישה, מאמץ 6 ילדים, אשתו מושתלת כליה, הוא עצמו לוקה במחלה מאוד מאוד קשה. סיפורים ש בן אדם אחד לא יכול להכיל אותם, ואתה, איך באמת, בוא נגיד ככה, בוא תספר למזינים שלנו, מה אתה אומר לעצמך, איך כל הסיפורים האלה הגיעו, התרכזו בך?
ראשית, זאת שאלה טובה, אף פעם לא שאלתי את עצמי את השאלה בצורה הזאת, אבל אני כן מבין שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותי, כי אפשר להגיד, נפל עליו וקרא לו ואיזה מסכן, אבל מצד שני אני גם אומר, אז אמרו שנשארו לי עוד יומיים לפני שנתיים ואני חי, ואמרו שהעורק שלי התפוצץ ואני חי, ואמרו שהילדים לא יהיו אצלי והם אצלי ברוך השם ואצל אשתי, ואמרו לי שאני לא התחתן והתחתנתי, אז בעצם קרו לי ניסים. כל מה שהיה צריך לקרות רע קרה לי טוב, אז בעצם אין לי תלונות על הסיפורי חיים האלה, אני מודה לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לי אותם, כך אני מרגיש יותר קרוב אליו. בעצם אני יודע שהוא עוזר לי, יש לי השגחה פרטית, אני לא צריך יותר מזה. רק להסתכל על החיים שלי ועל כל מה שאני עובר ביום יום, וכל מה שאני אומר, אני לא אכלתי 57 ימים, ולא שתיתי כלום, אין לי גם זונדה, יש בסך הכל הזנה דרך הווריד, וגם זה כבר לא כל כך עובד. אז באמת, שואלים, איך יש לך עוד כוח לדבר? מאיפה עוד אתה יכול ככה לחייך? אושר ושמחה שהקדוש ברוך הוא, זה אושר ושמחה שמספיקים כל אוכל ומים שאפשר למצוא בכל העולם. אני שמח וטוב לי, כי אני יודע שאני בר מזל. אני יודע שגם אם חלילה, הקדוש ברוך הוא ירצה אותי אצלו, אז לשם אני מגיע אליו, אבל בשמחה. כן, אני עוד אגיד לו גם תודה על החיים שהוא נתן לי, ועל 5 סיפורים האלה, אולי אפילו 6, ואולי גם יהיו עוד 10. זאת השגחה פרטית. זה מה שאני אומר.
אז זהו, שאני רוצה להגיד לך, הסיבה שעזבתי את הכל, ובאמת, דיבלתי בסיפור הזה קודם כל, כי הוא סיפור שלא מגיע אליי, ואני איש של סיפורים, ואני מזהה סיפור טוב שהוא מגיע. אבל הסיפור שלך מעבר להיותו סיפור טוב, הוא איזה סוג של מכת פטיש לכל האנשים כולם, לכל האנשים שקצת מתבחיינים, שקצת באים בטענות על העולם. הם יכולים ללמוד ממך, הם יכולים פשוט להביט, ומה שאנחנו נעשה ברעיון הזה, אני רוצה קודם כל להתחיל מההתחלה. הילדות שלך, ילד יקרת ביאליק, ילד חילוני, זה נכון? לגמרי.
עם רקע מסורתי.
רקע מסורתי, זה חשוב להדגיש. ובאיזשהו מקום אתה מגיע, אני מאמין לתיכון, מגיע לצבא, אתה רוצה לדבר על זה קצת?
עוד לפני התיכון ועוד לפני הצבא, בילדותי, חווינו אלימות במשפחה, היה לא קל. זה חשוב לספר, כי זה מה שהוביל אותי בסופו של דבר לדברים אחרים שעשיתי. וכבר בגיל 8.5 הייתי צריך לשבת בחקירה מאוד ארוכה, ולהתמודד עם זה שאני כבר לא ילד יותר, שאני בוגר, ומדברים איתי כבוגר. בגיל 12 כבר יצאתי מהבית פעם ראשונה, ושמעתי את המילים, אתה קטן בעולם, אף אחד לא חייב לך כלום. וכשהמשיכו השנים, אני לא הייתי בבית, עברתי ממסגרת למסגרת, עברתי קרוב ל-20 מסגרות. אף פעם לא היה לי הערת משמעת אחת, ברוך השם.
אז אם לא הערת משמעת, מאיפה ה-20 המסגרות הללו?
ההורים שלי העבירו אותי ממקום למקום, מהמלחמות שלהם בבית משפט על האפוטרופסות, וזה פשוט תלש אותי מקריית ביאליק למגדל העמק, ממגדל העמק לקריית ביאליק, בסופו של דבר לפנימיה בזיכון יעקב, ובסופו של דבר לעוד השרון, ובסוף חזרנו לקריית ביאליק, ובסוף פשוט הזיזו אותי ממקום למקום. אף פעם לא סירבתי, אף פעם לא אמרתי לא.
אז רגע, אני רוצה לעצור אותך, ואני, אתה יודע, התוכנית שלנו קוראים לה עצות מהחיים, והיא כל כך עוסקת במה שאתה אומר עכשיו, עכשיו לקחת אותי ככה למקום ש, איך אומרים, נגעתי בו בסיפור, אבל לא לגמרי. מאיזה מסר יש לך להגיד להורים, בוא נגיד שלא מסתדרים אחד עם השני, בנושא של הילדים?
התיקון שלכם היה להגיע לעולם ולהתחתן בשביל להביא את הילדים. הבאתם את הילדים, אתם לא מסתדרים ביניכם, תיפרדו. אבל תעזבו את הילדים בשקט. הילדים, אתם התחתנתם בשביל שהילדים האלה יהיו בעולם. הייעוד שלכם היה להביא את הילדים לעולם. לכו וחפשו את בן או בת זוגתכם ותעזבו את הילדים.
אתה יודע, השבוע רק קיבלתי טלפון מ... אני לא רוצה להגיד כדי לא לזהות, אבל משפחה שפשוט ההורים מציקים לילדים ברמה שאני שומע שבעצם... גם אתה עברת את הדברים הללו. אני רוצה להמשיך. אתה הולך לצבא. אתה 3 שנים בצבא?
לצערי לא. התגייסתי ליחידה מובחרת. ותוך כדי השירות, טירונות, אימון מתקדם ועלה למסלול, נפצעתי וחליתי מאוד בעקבות הפציעה. ו... לצערי שחררו אותי, לצערי כי כל חיי רציתי לתרום וחשבתי שאו, הגעתי למקום שפה אני יכול לתרום ולתת מעצמי את כל 100% שאני יכול.
אוקיי, עכשיו בעצם אתה משתחרר באיזה גיל?
גיל 20, פחות או יותר.
אוקיי, ומתי אתה פוגש את אילה?
לקראת סוף גיל 23, לקראת סוף גיל 22, סליחה. ממש 5 ימים לפני יום הולדת.
אוקיי, אילה, את תושבת דימונה, נכון? בואי תספרי קצת על הילדות שלך בכמה מילים, או על הנעורים שלך.
כן, אני באמת במקור מדימונה. אחות גדולה משבעה אחים. כל הילדות שלי גדלתי קודם כל אצל סבתא שלי.
שזה אומר משהו?
כן, הבית שלנו לא היה בית רגיל. הוא היה בית מאוד קשה עוד, מאז שאני זוכרת את עצמי ילדה. אני גם כן באה מרקע מסורתי. אמא שלי יותר ככה בקטע הדתי, ואבא שלי הרבה הרבה פחות. וככה עברו השנים. עד גיל 12 שהתחלתי לעשות דיאליזה. אבא שלי קודם כל היה ועודו אדם מאוד אלים. וחווינו ממנו חוויות שפשוט אני אתחיל לבכות אם אני אספר הכל. ובגללו גם הגעתי לדיאליזה בעצם, בגלל הזנחה מאוד פושעת. והוא סירב לעשות דיאליזה בהתחלה, הוא סירב שאני אעשה דיאליזה, עד שהכריחו אותו ממערכת סוציאלית.
אוקיי, okay. עכשיו מתי את מדברים כבר אצלך על השתלה?
אז זהו, אז כעבור שנה וחצי בערך שהייתי בת 14 ועברתי השתלה ראשונה מילד מת והחזיקה בערך 3 שנים תוך כדי השתלה הייתה בגיל 14, בגיל 16 אמא שלי נפטרה. כן, זאת הייתה...
בעצם את מדברת על אבא אלים ואת מדברת על בעצם הדמות היחידה שעוד נמצאת בחייך גם היא נעלמת. מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שאני פשוט עומד מול הזוג הזה. אני לא יודע מה לומר, איך לקרוא אפילו לסיפור הזה, איך לקרוא לשתי הנשמות התאומות הללו שמצאו אחד את השני איך כאילו זה כמו שני הסיפורים הכי קיצוניים שלא דמיינתי כמותם. מצאו אחד את השני, זה לא סתם, זה משהו שמימי. ומאזינים יקרים, אני אני רוצה קודם כל לומר, אני רוצה שתקשיבו לדברים שאני אומר כאן עכשיו. אני רוצה שתשתתפו, כי יש לי תחושה שכמו נהג קטר, כמו איזה עגלון של עגלה, עגלה ששמה החיים שלנו, הזוג הזה, יש לו איזה קשר לצרות שלנו ולפתרון של הצרות שלנו. יש לנו את האפשרות לתת כוח להם בשבילנו. ועל זה אני אדבר אתכם יותר מאוחר. אני רוצה שתתגייסו כבר, תפנו קצת ג'יגה בזיכרון ובלב שלכם, איפה אנחנו עוזרים לזוג הזה. אבל אני רוצה שתמשיכי. 3 שנים, מחזיק הדיאליזה, אני מבין, הכליה, אני מבין שברר כבר מתברר בהתחלה שהיא לא, ואז את ממשיכה עם דיאליזה, בינתיים הקדוש ברוך הוא לוקח גם את אמא שלך, הדמות היחידה, ואת נשארת עם 6 אחים, ועם אבא אלים, ושתלטן, אם אני מבין נכון. אנחנו אומרים פה שם, אז לכן אנחנו יכולים, אבל זה חשוב מאוד שהסיפור הזה יסופר, כי יש אנשים אלימים ושתלטנים. בואי תספרי מה קורה הלאה.
אז אחרי שאימא שלי נפטרה, אבא שלי בכלל לא היה בבית. הייתה סבתא שהיא אימא של אימא, והיא גם כן יצאה בסופו של דבר לבית אבות, גם כן בגלל הזנחה מאוד חמורה. התפתחה אצלה סכרת שלא ידענו עליה, ואחים שלי נאלצו לראות דברים ממש מזעזעים. והיא יצאה בסופו של דבר לבית אבות, ונשארנו לבד. יצאתי באיזשהו שלב מהבית. אבא שלי הוציא אותי מהבית, יותר נכון, וגרתי גם במרכז בתקופה הזאת, והייתי עם הדיאליזה גם תוך כדי, ועבדתי תוך כדי, ו... אז השתלה השנייה הייתה לפני שנה ו5, כן, יש עוד זמן.
נגיע להשתלה השנייה יותר. אני מבין שבעצם את יוצאת מהבית, ובאיזה גיל את פוגשת את את משה?
אז זה היה כשהייתי בת 21, כאילו 21 וקצת. וכשפגשתי אותו, את משה, בהתחלה התביישתי לספר לו מה שאתה יודע, מה שקורה אצלנו בבית. גם הבית שלנו היה מאוד מוזנח, הוא היה מאוד מאוד מוזנח, היה בו שיפוץ במשך 8 שנים מאז שאימא שלי נפטרה, ואחים שלי חיו בתנאים מחפירים, מחפירים ביותר. וכאילו, הכרתי אותו. נסעתי אליו כדי לראות שהוא אמיתי, כי הוא נשמע לי יותר מדי טוב. ובאמת הכרתי אותו, הכרתי את אימא שלו. יש להם משפחה, באמת הם אנשים מקסימים. ו...
אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא, לפני שמסדר לך בן זוג, מסדר לך קודם כל משפחה, שזה דבר מאוד 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 חשוב. מי כמוך יודעת, לא כולנו יודעים להעריך מה זה משפחה חמה ודואגת, את יודעת. ומשה, אני רוצה לשאול אותך, מה מושך אותך לנערה עם מבית ארוס, עם בעיה רפואית קשה? אני מבין שאז אתה בריא.
עוד לפני זה, היא אמרה שהיא גרה במרכז. אז מה שיפה זה שגם אני גרתי במרכז. והיינו שכנים. היא גרה ברחוב הרועה, ואני גרתי בקצנלסון בגבעתיים. זה מרחק מאוד מאוד קטן. נסענו אפילו באותו אוטובוס, אפילו באותה שעה. פשוט היא הייתה עסוקה במוזיקה שלה, ואני הייתי ישן באוטובוס. הייתי מנצל את הזמן בשביל לישון, אז לא נפגשנו. שנה שלמה נסענו יחד. ובעצם חזרתי לבית של אמא שלי, כי סבא שלי נפטר והם עברו תקופה מאוד קשה. אני הייתי בתפקידי ניהול בכל מיני חברות אופנה כאלה ואחרות, וכשחזרתי לבית של אמא שלי, חבר שלי התעסק עם המחשב, היה לו פייסבוק, לי לא היה את הדברים האלה, גם היום אין, הוא כתב שם איזה משהו, וככה היא עלתה וכתבה משהו, וככה הכרנו. אבל זה חשוב, כי כבר זה מה שמשך אותי להיות איתה. כבר בשיחה הראשונה שלי איתה, דרך הטלפון היא אמרה לי, אני עושה דיאליזה, אני לא בריאה. ו...
אמת, קודם כל אמת, אבל בעצם אתה אומר שמה שמשך אותך זה דווקא הדברים שלא היו צריכים למשוך אותך, זאת אומרת האמת שהיא באה והכנות. עכשיו אני אגיד לך, קודם כל יש לנו תשובה היום, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים לא מבינים מה קורה, והיום יש לתשובה למה אתה חיפשת אותה, כי עכשיו אתה שוכב כאן במחלקת טיפול נמרץ, והיא זו שסועדת אותך בנאמנות ואין קץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, היה לי סיפור כזה של הרב ודי על, על מקרה כזה שהורים התנגדו לנישואים של בן אדם עם מישהי שהייתה חולה, ובסופו של דבר, כן, כן, תספר.
אצלי בעצם מה שקרה זה שליאן אילה באמת הגיעה אליי לבית לבדוק אם אני אמיתי כמו שהיא מספרת, וכשהיא גילתה שאני בעיניה אמיתי, אז היא נשארה. ומי אותו יום שהיא באה בפעם הראשונה, עד היום אולי שני שבתות לא היינו יחד. עד היום. כשאימא שלי ראתה את זה, אז היא רצתה לטובתי. ואנשים מסביב, החברה, מאוד לחצו שמה, אתה תתחתן עם אישה שעושה דיאליזה? עכשיו אתה תצטרך לטפל בה, אתה תהיה אלמן, מה אתה עושה? היא עושה לך דווקא, היא באה בכוונה, שמעתי דברים נוראיים. ואני כבר התאהבתי בה, ברגע הראשון שראיתי אותה, שדיברתי איתה, זה אמיתי לגמרי. היא הציעה לי נשואים, אבל אני מתבייש, כי בסופו של דבר אני הייתי צריך להיות, זה הקדימה אותי בכמה דקות. ממש 4-5 ימים אחרי שנפגשנו, בפעם הראשונה היא כבר הציעה לי נשואים. וכולם היו נגד. היא עשתה דיאליזה יום אחד, זה קצת עצוב לשמוע, היא עשתה דיאליזה, וקיבלתי טלפון שרמזו לי לא לחזור לבית אם היא באה. רוצים אותי לבד בשבת בבית. זה אמרו לי אנשים מבחוץ, כן? ואני הבנתי, אפילו לא התקשרתי לאמא שלי בשביל להגיד לה את זה. לא רציתי להציב אף אחד. אותם אנשים היו מספיק משמעותיים בשבילי בחיים כדי שאני אקשיב להם. ויכלתי להתווכח קצת והייתי בא לבית. החלטתי שאני הולך עם האמת שלי, עם אשתי. עוד לא, אבל תהיה. ואילה ואני נסענו באותו לילה לדימונה, פעם ראשונה שהגעתי לשם. והיא לקחה אותי לישון אצל סבתא שלה, נכנסנו בשקט, ראיתי את כל האחים שלה ישנים על הרצפה בסלון. שאלתי אותה למה, היא אמרה לי שבבית, לא, בבית של הסבתא, לא, בבית של הסבתא הם היו, כי התנאים בבית שלהם כבר נהיו כל כך חמורים בגלל השיפוץ הכביכול שהיה שם, שכמה פעמים בשבוע הם היו באים לישון שם, והם גם התרגשו שאני מגיע, אז הם חשבו שהם יספיקו לראות אותי עוד, אז הם פשוט נרדמו על הרצפה וזהו. גם חלקם לא היו מכוסים. כן. על הסמיכות אם ישנו ומה שהאוויר מעליהם. בבוקר פגשתי ילדים מדהימים, עם אנרגיה, עם אור בעיניים, עם חשק לחיות, באמת. יצאתי עם הילד לשתות משהו בארומה, הוא סיפר לי שזה פעם ראשונה שהוא יושב בבית קפה, אף פעם לא לקחו אותו לאכול בחוץ. ומעבר לזה, ראיתי גם את שאר הילדים, וזה מה שקשר אותי עוד יותר, אבל המשפחה שלי באותו יום ויתרתי עליה. במשך שנה וחצי לא התקשרו ולא דיברנו, ואני שאלתי את עצמי, הקדוש ברוך הוא, אני עושה את הדבר הנכון? באותו יום שאלתי את עצמי בלילה, יום למחרת בבוקר קיבלתי טלפון מעורך דין מחיפה שאמר לי, יש לך אצלי במשרד צ'ק על סך 18,500 שקל על תאונת דרכים שעברת כשהיית קטן, וזה מה שמגיע לך. אמרתי לו, אין לי כלום כסף, תשלח לי קצת מזומן בזמן, אני אבוא לקחת את צ'ק. הוא שלח לי, נסעתי אליו, קניתי טבעת אירוסים, הצעתי לאשתי נישואים, היא כבר ידעה שאני בדרך אליה עם זה. לא היה לי את מה שלכולם יש. כשקונים טבעת, אתה רוצה להראות את זה לחבר, לאבא, לאמא, לספר למישהו, לא היה לי כלום. סיפרתי לקדוש ברוך הוא. תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא.
תשמע, אתה עכשיו שמת עוד שתי סיפורים, גם הטבעת וגם התאונה, וגם עכשיו פתאום הטוויסט בעלילה, מסתבר שהמשפחה שלך מתנתקת ממך שוב כביכול לטובתך, כאילו שזה עוד איזה מסר לאנשים שלפעמים אומרים, אם אתה מתחתן אני מנתק איתך קשר. תקשיבו, זה יכול להיות כאיום כדי שהוא לא יתחתן, אבל אם יתחתן, אל תנתקו קשר, כי אתם בעצם מראים פה שלא באמת טובת הילד. לפעמים, או יותר נכון, לא נגיד את זה ככה, נגיד את זה שלפעמים אנשים המידות שלהם גוברות על הרגשות האנושיים הנורמליים. אנחנו נמשיך איתם לשעה נוספת, מיד אחרי הפרסומות, חדשות ונשוב אליכם.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. עכשיו איתכם, עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אני רוצה להמשיך. אז בעצם אתה הראית לי קטע עיתון, עיתון ידיעות אחרונות מיום יוטט באלול תפשין עין בית, ששם כתוב הוא התחתן עם אישה והוא קיבל נדוניה, הנדוניה של הקלה, שישה ילדים, פשוט כותרת ענקית בידיעות אחרונות, כי באמת עשית משהו שאין. יחד עם האישה, יחד עם מילה, אתה בעצם לקחת לעצמך ילדים, שישה ילדים ככה בקרס אחד, כמו שהיה, אתם יודעים, במצרים, הם לקחו אותך, אתה לקחת אותם. איך מחליטים דבר כזה? ולא רק זה, אתם ניהלתם מלחמת עולם. כן, בבקשה.
קודם כל ההחלטה הייתה שלו, בגלל שהוא בא מרקע קצת דומה והוא ראה מה קורה אצלנו בבית, והוא שמע את הילדים, והם כל כך נקשרו, הילדים כל כך נקשרו אליו, ובפגישה הראשונה הם ראו את את האוצר הזה שתמון בו, הם כל כך נקשרו אליו, והם, אתה יודע, הם התקשרו אלינו וזה, ודיברנו איתם והכל, ולאט לאט משה שמע שהדברים לא בסדר שם, והוא אמר, כן, לא סיפרתי לו מהתחלה, כן, הוא פשוט הבין לאט לאט עם הזמן, ופשוט, יום אחד, אחותי הרגישה לא טוב, אחת לפני האחרונה, זה היה בדימונה, והוא שלח מיד את אחותי שעשתה שירות לאומי להביא אותה. כן. והיא מיד הביאה אותה, הביאה אותה אלינו, משה ראה שלא מרגישה טוב, לקחנו אותה למוקד, מהמוקד לקחנו אותה לבני ציון. בבני ציון התקשרה הרופאה בשביל לבקש אישור מאבא שלי, כי אני עדיין לא אפוטרופוס. כן. בשביל להשפז אותה, צריך אישור מאפוטרופוס. הוא לא הסכים. הוא לא הסכים, אמרה שהיא עושה את עצמה. היא השפזה אותה בכל מקרה דרך מערכת סוציאלית, ומשה דיבר איתה, פשוט יושב ודיבר איתה עד שהגיע עובדת סוציאלית, והוא הבין שהדברים פשוט לא בריאים. הוא אמר, הוא לקח אותי הצידה בחוץ, הוא אמר, אני לא יכול יותר, אנחנו מוציאים את הילדים מיד. וככה זה היה, הוא יצר קשר עם הרווחה בדימונה ונלחם איתם, והם פשוט היו לטובת אבא שני נטו, הם הסתירו הכל, והם במשך 5 שנים
אבא כמו שזה לרעת הילדים, זאת אומרת אם ילדים נמצאים, ואני לצערי נתקל גם לפעמים ברשויות החוק שהן פשוט לא חכמות מספיק להבין מתי טוב לילד מתי רע. בבקשה.
אני חייב לחלוק עליך, כי במקרה הזה הם ידעו בוודאות שזה לא לטובת הילד, אבל אני רוצה להגיד משהו, להוסיף משהו. בסופו של דבר, אני רציתי פשוט להוסיף משהו עם הילדה שהגיעה לאותו בית חולים. היא אמרה שישבתי איתה והקשבתי. הילדה סיפרה לי, שאלו אותה, למה את לא מכינה סנדוויץ' בבוקר? אז היא ענתה, כשכבר יש, אני נותנת לאחותי שתכין. זה מה שנתן לי את הנקודה, פה אתה צריך עכשיו להשתלט על העניינים. אמרתי לאשתי, אני לא מפחד מאף אחד, ולא משנה מי שזה לא יהיה, הילדים האלה יוצאים מהבית. הבנתי שכל האחים בבית באותו רגע היו חולים עם 40 חום, הילד היה בפנימיה עם 41 חום ומחלת הנשיקה, לא יכלתי לתת את זה ממשיך להתקיים ככה, אז התקשרתי אני בעצמי לרווחה כבר.
עכשיו יש לי שאלה, באיזה תאריך בערך, כמה זמן אחרי החתונה אתם מקבלים באופן רשמי את הילדים?
באופן רשמי? ב-5/7/2013.
זאת אומרת, לקח לכם זמן שהייתם בעצם בפועל אפוטרופוסים, אבל לא באופן רשמי, ולקח, בוא נגיד, איזה מלחמות, 2. וכאן אני רוצה להגיע לדבר הבא. הדבר הבא, אני כבר לא יודע איזה צרה באה, האם המחלה שלך או ההשתלה שלך? ההשתלה שלך. אוקיי. את, בכל הזמן הזה, אני רוצה להסביר לכם, מאזינים יקרים, למי שיצטרף עכשיו, אנחנו עם משה רפאל הרזי ואשתו הילה. אנשים שעברו איסורי איוב, אנשים שיכולים לתת לכולנו איזה הבנה, כמה אנחנו אנשים קטנים, כמה יש אנשים גדולים שיכולים להתמודד עם דברים שאני, חיים ולדר, ששמעתי כמה סיפורים מחיי, כזה סיפור לא שמעתי. ו... מספיק דיאליזה, אנחנו חייבים פה לשים את הרב הבר, נכון? ישעיהו הבר, המלאך, שהוא מספיק, כל סיפור שלו זה סיפור של אנשים מספרים על עצמם, ובתוך כל המכלול הזה יש את הסיפור הענק שאתם הולכים לשמוע עכשיו, ואת בדיאליזה, השתלה הראשונה לא הולכת, ואז.
אבל לפני שאני אגיע להשתלה שלי, בעקבות כל המלחמות על הילדים, הרי לא היה לנו עורך דין. העורך הדין שהייתה איתנו פעם אחת בבית משפט עזבה, אמרה שהיא לא יכולה ועזבה. יצרנו קשר, משה יצר קשר עם נעמת ועם האגודה לשלום הילד. האגודה לשלום הילד עזרה קצת פחות, אבל הייתה שם אוזן קשבת לצידנו. מה שכן הייתה עורך הדין בשם דפנה בוסטן יצא לגמלאות, נכון? היא יצא לגמלאות, כי אני דרך אותה בטלפון, ו... איך קוראים השנייה שלך? ועוד עורך הדין אחת שככה הייתה לצידנו והכל. אבל רוב המלחמות הוא...
את המלחמות, אנחנו, את המלחמות האלה, נעבור ממלחמה למלחמה. אני שוב רוצה, אני מבין שיש פה אי הבנה, אני מבין שאת המחלה שלך החלה לפני, זאת אומרת, המחלה שלה החלה מילדותה, אבל בוא תספר מתי אתה יודע שיש לך איזה מחלה, ועוד מעט נדבר איזה, שזה מחלה מאוד מאוד נדירה. אני, מה שהרב נחשוני אמר לי, זה שהגוף אוכל את עצמו. תספר לי על זה. קודם כל מתי, ותספר על המחלה.
אז ככה, אחרי המלחמות הקשות על הילדים, באמת תקופה מסוימת בניתי ארונות בבית, הזכרנו דירות, אז הייתי צריך לבנות ארון כי לא היה לנו כסף, הבאתי רהיטים, עשיתי הכל, הייתי בכושר, ברוך השם, נהדר. ולא ציפיתי לזה בכלל. קיבלנו את האפוטרופוס ביום רביעי אחרי צהריים, כאשר יום שבת לאחר מכן היה לג בעומר ורציתי לחגוג, לא סיפרתי לילדים, שמרתי את זה בסוד מאוד 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 והיה לי קשה. יום שבת אספתי לבד, מבעוד מועד, אספתי את כל הקרשים, אספתי הכל, באמת, הייתי בריא. ומה שנשאר לי גם מהארונות שבניתי, הורדתי את הילדים למטה ב-11:30 בלילה, הם לא הבינו מה אני רוצה מהם, עשינו מדורה גדולה, עשינו על האש, רקדנו, שרנו, עד 4 לפנות בוקר, הלכתי לישון ב-9 בבוקר, יום ראשון, לא אכלתי להזיז את הרגליים ואת הידיים. בלילה, 4 שעות לפני, הייתי בריא, פתאום הכל כואב נורא, אני לא יכול לזוז. זה לא שלחתי אז זקיקה, פשוט לא פעלו הרגליים והידיים. לאן אשתי התחילה לקחת אותי לרופאים, מפה לשם, פרופסורים, משפוזים, לא משנה התהליך, עברתי מיליוני בדיקות, ובסופו של דבר אמרו לי שיש לי בכצ'ט.
בכצ'ט. כלומר, בית חט, בית חף, צדיק דט. שזה?
זה על שם טורקי, רופא טורקי. זה מחלה שבדרך כלל היא אצל אנשים מאוד פשוטה. יש כמה פצעים בפה, בקיבה אולי, וזהו. או פצעים בפה ודלקות פרקים, וזהו. אצלי חטפתי אותה בכל הגוף, עמידה לטיפול, והכי חמורה אולי בעולם היום, לפי מה שיש דיווחים. וקשה. אבל גם את הכל במכה חטפתי, את כל התסמינים.
עמידה לטיפול, אם מישהו לא מבין, זה אומר שטיפול חלש ממנה. היא עמידה לטיפול, הטיפול לא עוזר לה. אוקיי, באיזה תאריך אתה מדבר על הגבה עומר? מתי? איזה שנה? 2013. אז אוקיי, אתה מגלה, ואז מה הדבר הראשון? איזה תהליכים מאז בוצעו אצלך?
כאשר הרופא אמר שנותרו לי עוד חודשיים לחיות, הסתכלתי על ליאן בדרך לבית באמבולנס, ואמרתי לה, אשתי, מה אני אעשה בחודשיים האלה? אז אמרה לי, תראה, יש לך בדיקות, ויש לך חיים, ויש לך אותי, אתה תצטרך להחזיק מעמד עד שתעשה את כל הבדיקות. אמרתי לה, אבל יש לנו בדיקה רק בעוד חצי שנה קבענו, זה רחוק. אמר לי, כן, בכוונה קבעתי את זה עד אז, אתה תהיה חייב להחזיק מעמד. ובאמת זה מה שקרה. ברוך השם, אחרי, בחודש חמישי, מאי, ב-2013, בעצם זה התחיל, בחודש 12-2013, עשו לי גסטרוסקופיה, ואני מדגיש לכל מי ששומע, זו בדיקה שהיא חשובה, היא מגלה סרטן לא עלינו ועוד הרבה דברים אחרים, היא בדיקה מאוד פשוטה. אצלי, בגלל המחלה שלי, הבכצ'ט, הגוף מאוד מאוד חלש, והיה אסור לעשות לי אותה פשוט. אבל אל תחשבו שזה עשוי לקרות למישהו, אם מישהו עכשיו ישמע, וכי אני יודע שהרבה מתחילים לפחד, הם עשו לי חור בקיבה. ולא אמרו לי כלום. יצאתי מהבית חולים, הגעתי לבית, התחלתי לפקוט מכאבים מאוד מאוד קשים בבטן. לקחו אותי עם אמבולנס של טיפול נמרץ לבית חולים העמק, שם אמרו לי שאין שום דבר שאפשר לעשות, שזה הכל מהבחצ'ט בכלל, שזה הלב שלי, שיש לי גם מספיקת לב, שזה משם. חזרנו לבית, אשתי עוד פעם, הזמין האמבולנס יום למחרת, עוד פעם חזרנו לבית. בסופו של דבר הלכתי לעשות בדיקת CT של כל הגוף, לא החזירו לי עדיין תשובה, חזרנו לבית. יום שבת אחד בערב לקחו אותי לבית חולים, וזה אני לא אשכח, שם אמרו לי אשתי בחוץ, תרצי שניתן לו יותר מורפיום, היא הבינה בדיוק למה הם מתכוונים, היא אמרה להם בשום אופן לא, אני לוקחת אותו לבית. יום ראשון נסעתי לבית חולים תל השומר, כבר הייתי 130 קילו, הייתי 64 קילו, ובשבועיים הגעתי ל-130 קילו. פשוט התנפחתי ברגע, זה בלתי אפשרי, התמלאתי בנוזלים, אכלתי אוכל, היה לי חור בקיבה, אף אחד לא אמר לי את זה. וכשהגעתי לבית חולים תל השומר וישבתי מול הפרופסור, אז הוא אמר לי, המחלה שלך אי אפשר להבין אותה, אי אפשר לקטלג אותה, בוא תישאר אצלנו. ואני רוצה עוד שנייה אחת רק לספר, כשאני החלטתי להישאר זה היה רק בשביל ליאן, כי אני כבר ידעתי שאני לא אחיה, אבל רציתי לעשות בשבילה. בערב ביקשו ממני את הדיסק של הסיטי שעשיתי, לא היה לי איך להביא אותו כי הוא היה בבית חולים רמב״ם. עכשיו אין לי גם משפחה, אין לי אף אחד שהביא לי אותו. אמא שלי חזרה לקשר איתי, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה. ולא רק זה שהיא חזרה איתי לקשר, היא גם הצליחה להשיג שהוציאו את הדיסק מבית חולים רמב״ם בשעה 6 בערב. בלתי אפשרי לעשות את זה בשביל כל בן אדם, זה ממש נס. והדיסק עבר לדוד שלי שהיה צריך לפגוש נהג מונית בצומת התשבי ולהביא לי אותו, ובסופו של דבר הוא הפסיד גם אותו, נסע תחנת אמוניות, ותמיד תחנת אמוניות הביאו לי את הדיסק ב-2 בלילה. זה נס. בבוקר רצו להתחיל לתת לי איזושהי תרופה ניסיונית וביולוגית, ושלחו אותי לבדיקת ראייה, תוך כדי אשתי קנתה לי קורסון עם קפה, וגם לעצמה. עכשיו אני אף פעם לא שותה ולא אוכל לפני אשתי. זה חוק שאני לא עובר. כי כשלא היה לנו אוכל בבית, תמיד בישלתי, נתתי קודם להם לאכול, ואחר כך אני אכלתי. ככה הייתי אומר להם, כבר אכלתי לפני, אז התרגלתי. ובשלב הזה היא קיבלה טלפון, אני עדיין לא אכלתי, לא שתיתי, היא זרקה לי את הקפה ואת הקורסון לרצפה כמעט, לפח לידינו, לקחה אותי וחזרה דרך האמבולן של תל השומר למחלקה, שמו לי זונדה, היו צריכים גם טיפה לשבור לי את האף, כי יש לי מחיצה כפולה, זה עוד מכה, לא מבין, כל מה שעברתי עד עכשיו גם זה, כן, לא נורא, שמו לי זונדה, ואמרו לי מרגע זה יש לך חור בקיבה, ואמרתי כמה זמן, אמרו לי 3 שבועות, אמרתי כמה זמן אדם יכול לחיות עם זה, אמרו לי 4 שעות, ובאותו רגע הבנתי שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי, ואין סיכוי שאני עוזב את העולם לאיפשהו.
ובמקביל, בבקשה, יש לנו את ההשתלה, שזה סיפור לא פחות, זה היה לפני? אחרי, על זה אני רוצה, אוקיי, לא במקביל. אני רוצה, אבל, כלומר, אתה עובר ניתוח?
לאחר 26 ימים של צום, אז עברתי ניתוח מאוד גדול, שנתנו לי גם בו 10 סיכויים לחיות, 6 ימים אחרי הניתוח התפוצץ לי עורק בתחול. בזמן שאני סתם ככה שוכב וקורא ספר, אשתי הייתה בדיאליזה, פשוט הרגשתי לא טוב. קראתי לאחות, ראינו שהכל מלא בדם, הורידו אותי עוד פעם לצנתור, אפילו זמן להרדמה מקומית לא היה. ואני ראיתי דרך מסכים בצנתור איך קדוש ברוך הוא מציל את החיים שלי.
ואל תשכחו, 6 ילדים בבית. עכשיו אני רוצה, סליחה, לעבור לסיפור המיוחד. אני כבר לא יודע מה פה יותר מיוחד. את מקבלת הודעה שמישהי מוכנה להשתיל לך כליה, ומאזינים יקרים בואו תקשיבו, והיא לא בטוחה שהיא מסכימה. בואו תספרי את הסיפור.
וואו, אז כן, באמת אחרי שמשה עבר את כל התהליך וראינו שהוא ככה לקראת החלמה, התחלתי תהליך של הרשמה להשתלה והכל, והגיע לידיעה באמת מהרב הבר בעצמו, הוא מאוד דאג לי, מאוד היה מסור, שיש מישהי, גויה, שמעוניינת לתרום כליה. כן, הולנדית, סבא שלה, ממוצא גרמני, סבא שלה היה מפקד במחנה הנאצי, בצבא הנאצי. לא, לא חשוב, הוא היה מפקד של מחנה השמדה, זה מספיק לי, לא משנה לי איפה. בהתחלה לא ידעתי, אז מאוד שמחתי.
רגע, בואו נדגיש את זה, נמקד את זה. זה לא סתם, היא רוצה אישה בריאה, והיא רוצה כדי לחפר על המעשים של אותו נאצי עם מחשימו וזכרו.
באמת עם מחשימו וזכרו. אז אחרי ששמעתי ממנה את הסיפור, נפגשתי איתה, שמעתי ממנה את הסיפור שוב ושוב ושוב, וזה פשוט נכנסתי ככה לתת מודע, ואמרתי לעצמי, אני לא מוכנה. לא על חשבוני, אני לא מוכנה בשום פנים ואופן. הרגשתי כמו בוגדת, כאילו שאני בוגדת בעם ישראל. כן, שנייה. הרגשתי כאילו אני בוגדת בעם ישראל, כאילו מה, זה כמו שמחבל יבוא ויציע, אני לא יודעת מה, לאיזושהי משפחה שאותה מחבל, את, כאילו מישהו מהמשפחה שלו, גרם איזשהו צער מאוד מאוד גדול למשפחה, אני לא מוכנה. בכל מקרה, אני הגעתי לבדיקות, והגעתי לבדיקות ביום השואה. הם פשוט, הם גרו לבדיקות ביום השואה. והוא... הוא מחכה לי באמבולנס, הוא ליווה אותי בכל שלב. זה מאוד חשוב לי להדגיש שהוא, עם כל הצער שלו, עם כל הכאב שלו, עם כל הקושי שלו, ליווה אותי בכל צד. הוא חיכה לי באמבולנס, הקמתי שם היסטריה נוראית. אמרתי, אני לא מוכנה בשום פנים ואופן, תבטלו את ההשתלה. והוא בא אליי, הוא יצא אליי.
אני רוצה מפה, כי מפה נראה לי שהיא כבר לא זוכרת בעצמה מה היא עשתה שם. היא פשוט אמרה, אני מכבדת את האישה, אני אוהבת אותה, אבל אני לא מוכנה שהסליחה והחפרה של המשפחה שלה ושל כל העם שלכם, שלהם, יהיה עליי. לא מוכנה, קמה ויצא. אני עם הכיסא גלגלים רדפתי אחריה, ומי שיודע ויודע, מי שמכיר אותי, אני לא יכול לזוז מכיסא גלגלים לבד, אני אמור בכלל לשכב. אבל יצאתי מהלונקה, שמו אותי על כיסא של בית חולים, וזה, אני לא אכלתי, ואני רודף אחריה, וליאן, תחכי, תחכי, עד שהיא זיתה שאני בעלה. היא לא הבינה מי רודף אחריה עם כיסא גלגלים. אז היא עצרה, אמרה לי, מה את עושה פה? אמרתי לה, מה את עשית? כן, ממש, מה שלומך, מה שמך? ולא, אבל כשהבנתי מה קרה, לקחתי אותה בחזרה, מאיפה שבאנו, ומיד אני התקשרתי, יצאתי, היא לא ידעה שעשיתי את זה, היא הייתה בשלה, אני לא רוצה וזהו. התקשרתי לה מתאמת השתלות מבלינסון, ואמרתי לה, היא כן רוצה. היא נסערת, היא עברה יום קשה, היא אמרה לי, כבר מצאתי מישהי אחרת.
את אומרת משהו מעניין.
זהו, אז ברגע שאמרתי שאני מוותרת על ההשתלה, ממש בדקות מצאו מישהי אחרת. מצאו מישהי אחרת וכבר היה... התחיל תהליך.
כשדרך אגב, לליאן ולתורמת היה 98% התאמה. פרופסור מור אמר שאף פעם הוא לא נתקל באחוזים כאלה, והוא 20 שנים כבר משתיל כליות ועוד איברים בבלינסון. האישה היה 60%. בכל מקרה, שכנעתי אותה, ואז התקשרנו, להגיד את השם של הרב. כן. התקשרנו לרב קניבסקי, הצדיק, רב חיים קניבסקי, והוא דיבר איתה ישירות, וכן...
זה עוד סיפור, כי רב חיים לא מדבר.
לא מדבר. הוא דיבר דרך הטלפון, שמנו אותו על רמקול, והיא שאלה את השאלה, את הרב שהיה לידינו עם הרמקול, והוא שאל את השאלה את הרב, ככה זה עבר, אבל הוא שמע. ואז היא אמרה, האם אני צריכה לקבל את הכליה? השאלה אתה מכיר? אז אמר, לא רק כליה אחת, הייתי לוקח לה גם את השנייה, ואם צריך גם את הלב, את העיניים, וכל מה שמסביב. בכל מקרה, זה מה שהביא אותה לקבל את ההחלטה, מה עם כפרה? אבל בסופו של דבר, הוא גם הסביר, אחרי זה הנכד שלו, מישהו שם, אני לא יודע מי, הסבירו לה בטלפון, שאי אפשר להגיד סליחה על חשבון מישהו אחר. בכל מקרה, אחרי שהיא הבינה את זה, שהיא יכולה, היא עדיין לא רצתה, ו... אבל היא כבר השתכנעה, ומזל שאני התקשרתי למתאם את השתלות, כי הייתה בדיוק בדרך להתקשר לאישי ולהגיד לה שיש כליה, והייתי יכול להוציא מהאישי את החיים.
אנחנו יוצאים לפרסומות, אבל חכו, פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. כל חי תמיד.
אנחנו חוזרים אליכם במשדר המיוחד הזה. את עוברת את ההשתלה, ומה קורה עם הפינה הזו?
וואו, קודם כל משה היה הדמות המרכזית ששכנע אותי לקחת את זה, הוא אמר לי, אני לא מוכן יותר לראות אותך בדיאליזה. וככה איזה יום יומיים אחרי ההשתלה, אני עשיתי את ההשתלה, אבל עדיין לא קיבלתי את זה עד הסוף. לא הייתי מוכנה, לא הייתי מוכנה. והכליה פשוט נדחתה. היא נדחתה 3 סוגים של דחייה. לא ראו דבר כזה. הייתי על ארז דווי, כמו שאומרים. כן, כן, כן.
למרות 98%, כלומר, הדחייה פסיכולוגית הייתי קורא לזה.
כן, לגמרי. כמה שהנפש קשורה לגוף, זה לא יאומן, הנשמה. עברתי דחייה נוראית, הרגשתי כל כך נורא, ועשו לי המון טיפולים, עשו לי פלזמה פרזיס וכל מיני טיפולים, ובאמת הייתי... זה בל יתואר. כן, ומשה באמת ראה שאני כבר על סף, לא עלינו. הוא פשוט אסף את עצמו בגבורה. הוא איכשהו הצליח בליווי של שתי אנשים לקום מהכיסא ולדאוג לי במשך כל האשפוז, מההתחלה ועד הסוף. הוא ישן שם לילות שלמים. בסופו של דבר, אחרי טיפול, באיזשהו יום אחד בלילה התעוררתי, אמרתי לו, משה, בוא רגע, אני רוצה לדבר איתך. אז הוא אומר, תקשיבי, את חייבת לקבל את הכליה, את כבר על סף דיאליזה. את כבר על סף דיאליזה, את חייבת. לא יעזור לך שום דבר. אני רוצה אותך לעוד הרבה מאוד שנים. יש לנו ילדים, כן, יש לנו ילדים שאנחנו צריכים לגדל, אנחנו גם צריכים ילדים משלנו. והוא פשוט דיבר לי לתוך הלב. לא לראש כבר, ללב. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה? אתה צודק, אני מקבלת אותה. יום יומיים אחרי זה, התחילו להשתפר, התפקודי כליה התחילו להסתדר, והספירה התחילה להסתדר, ההמוגלובין שלי התחיל לעלות. זה לא יומן, כל המחלקה הייתה בהלם.
ובאיזשהו מקום, היום כמה זמן אנחנו אחרי השתלה?
שנה וחמש.
ואת יכולה להגיד שהנושא הזה, באמת מה הרופאים אומרים על ה...
תשמע, זה, קודם כל זה נס מבחינתי ומבחינתם. עברתי עוד דחייה אחת באמצע, אבל ברוך השם. ואין מה להשוות, אני לא מצטערת לרבע של שנייה שמשה היה איתי ושכנע אותי עם כל התמיכה מסביב לעבור את השתלה.
אין דיאליזה?
ברוך השם, אין דיאליזה, כבר שנה וחמש, אני בריאה כמו כל אחד.
אתם שומעים על הרקע, משהו מדהים, אני רוצה לצאת פה שנייה מהפינה הזאת בטיפול הנמרץ. בדיוק הגיעו פה כמה אנשים לשיר לאיזה חולה, וזה כל כך מתאים לאיפה שאנחנו נמצאים כעת עם מה ששמענו. בואו ניכנס ככה לחדר השני. אנחנו בחדר אחר. כן, מאזינים יקרים, אתם פשוט דבר כזה, חוויה כזאת, אני לא זוכר מאז בכלל התחלתי לשדר. מה שעשיתי עכשיו זה פשוט הלכתי לחדר אחר, קבוצה של 8 חסידים, אולי 10 חסידים שרים, אם תאירו ותאירו את האהבה שתחפץ. וכשאני עכשיו חוזר לחדר מולך, מול משה, רפאל והילה, ארזי, אני רואה את תאירו והתעוררו את האהבה שתחפץ.
בעניין השירים, אני רוצה רק להגיד שבאמת לכל מי ששומע, תודה רבה, כל הכבוד. מה שהוציא אותי ומה שהציל אותי זה אותם אנשים שבאים לשיר, אחרי הרבה חודשים שלא שמעתי מוזיקה, משה ויינטרוב בא ושר אצלי, והרבה זמרים אחרים, ארלה סמט ומאיר אדלר, שגם היו אצלי בבית כל השמות שעכשיו אני אמרתי, וגם הנערים שעכשיו שמעתם שרים, אברכים, באמת, באמת, שכל יום הם באים אליי ושרים. גם עכשיו הם באו והם שרים, והם שרים, והם שרים, ובאמת היה... הנה בבקשה, הנה אדלר בבקשה, מאיר אדלר נמצא לידינו, בבקשה.
אני אפילו לא ראיתי מי זה היה, זה היה הזמר והמלווה האגדי מאיר אדלר ועוד חבורת חסדים. בואו שיר אחד גם כן בשביל השם שלי חיים ולדר, ואנחנו פה עושים תוכנית.
בואי סי, שומעלייך מגית נרב שבא, אז אנחנו נמצאים אצל רב פול מוישה ארזי, הצדיק היוקוש, בעזרת השם ביום ראשון קם ונוסע לאמריקה ברדי לחזור לפה בריא ושלם. וכן, צריכים הרבה 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 פנדגית הזכן. בבקשה, יש לנו פה, איך אומרים, אמבטיה ענקית שאנחנו יכולים למלות עם מלא מלא מהפרודוקטים שלכם בעזרת השם, שיהיה לכם הכל טוב, שבת שלום. רב פול מוישה ארזי, זה זין גזינת שטרק.
אולי נשיר איזה שיר. אתם מכירים את השיר...
אנחנו מתחילים להשקט השם. ירחמך הוא... Rachamecho yizgoy leli Achosecho Rachamecho yizgoy leli Alachosecho Rachamecho yizgoy leli
השיר הזה
הגויס יפצחו לפניכם וכל עצי יעשו תחילים נאיכם רינו וכל עצי הסודר אימך שבסי מי לזויק שבס קודשי לזויק ורפואו שלימו קרוי ולווי שבס תימי לזוי שבס קודשי מי לזוי ורפואו קרוי קרוי ולווי אוי שבס תימי לזוי שבס קודשי מי לזוי ורפואו שלימו קרוי ולווי שבס תימי לזוי שבס קודשי מי לזוי ורפואו שלימו
אני לא יכול לתת לכולם אני לא יכול לתת לכולם אבל אתה מנהיג החברה הילדים מספרים עצמם שמונה לילדים שלך
אני
רוצה השם בסדר גמור שכוייך הרב מאיר שוורץ מאזינים יקרים
פור גזינטרייט, דקים צריך גזינטרייט. כי בשמחוס יוצאים, מכל הצור יוצאים רק בשמחוס. צ'אבס.
אומיין, אומיין.
אי אפשר.
שבת שלום, שבת שלום.
אי אפשר, נו. לפני שבת, עוד פעם אצלך. שבת שלום, כבר מתגעגעים.
שכוייך, מי אתם? פנחס שרף. שכוייך לכולכם, תודה רבה. מאזינים, מאזינות יקרים, מה שקורה כאן זה דרמה. הייתי קורא לזה דרמה, הנה, עוד חסד, ארוחה לשבת מגיעים. איזה ארגון? חסדי יואל. הנה, מאזינים יקרים, הכל פשוט בשידור, איך אומרים, ממש חי. אנחנו פה ממש נמצאים, השעה כבר 2:30, כמה שעות לפני שבת, בטיפול נמרץ, מחלקת טיפול נמרץ, קומה 6 בבית חולים עיני הישועה. אנחנו נמצאים כאן, באמת, אני חיים ולדר, ששמעתי סיפורים מחיי, כמו שאמרתי, נמצא פה ידידי וראי, רב יצחק נחשוני, איש חסד, איש עת. הנה הגיע גם מונה רוזנבלום, לא יאומן,
משה מונרוזלום, תשמעו, אתם חושבים שתזמנו את זה, הכל טבעי, אמיתי, אנחנו פשוט, אני לא מאמין שזה קורה, ומשה מורדכי, אנחנו פה, אנחנו פשוט מספר את הסיפור לתוכנית שלי, ואתה מגיע פה, אתה יודע, בתוך העניין אנחנו נמצאים 72 שעות, מי זה? עוד זמר הגיע לכאן. וראש עיריית בני ברק, הרב חנוך זייברט, לא מרשה לי.
אם אתם זוכרים, קודם סיפרתי לכם על משה ויינטרופ שבא ושר לי, וביחד איתו גם היה מונה רוזנבלום ועוד אנשים שלא מרשים להגיד את שמם, אבל באמת, באמת, שמי שהניע אצלי, מי שהדליק אצלי את הניצוץ לכל הדיבורים על תורה ועל אמונה וחסד, זה השירה שלו באותו יום שהם באו אליי בתל השומר לשיר לי. הכוח שהוא הכניס לי, ביחד עם הרב שטרום גם, שבא יחד איתם, ובאמת, באמת, עכשיו כשנקלעתי לצרות, בבית חולים תל השומר ובבית חולים בלינסון, ולא ידעתי למי עוד לפנות, פניתי אליו, מכל האנשים שאני מכיר אליו, והוא כתב לי, משה, דיברתי עם מעייני הישועה, הם ייתנו לך ישועה, והנה הישועה הגיעה.
אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, מה שקרה פה, בלי תכנון, בלי כלום, רואים פה את, כולם מלווים אותך, מלווים אותך לקראת הרפואה שלך, אם רוצה השם. אנחנו רואים פה כאלה אנשים חשובים שהגיעו פה, הרב מאיר שוורץ, הרב ויינטרום, ראש, הוא לא רוצה שאני אגיד, את ישראל לייזר, והנה עכשיו מונה רוזנבלום עם ה... ישראל אייזר, אמרתי כבר, הוא לא רוצה, אני מכיר אותו, אני לא רוצה להסתבך איתו, ראש העיר הוא הבוס שלי, אני יודע שהוא מגיע בלי קשר, הוא לא ידע, אני לא ידעתי ממנו והוא לא ידע ממני, ועכשיו אנחנו נשיר יחד עם... La 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 ay ya la 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 ay da ay la 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 aha aha la 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 ni la 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 Moishet Abarim, la 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 Nesiyah Tova, Moishet Abarim, Nesiyah Tova, la la Nesiyah Tova Shetiyeh Shana Tova, la la Nesiyah Tova, Shetiyeh Tova Nesiyata Dishmaya Nesiyata Dishmaya Nesiyah Ya ya Shetiyeti yebari Nesiyata tova Besiyata dishmaya Hay Rega beta Moshe takshiv achav lo yoman yesh shir shekatavti shenikra yesh emuna ואני זוכר את המילים, הוא כתב את המנגינה, מונה. נר קטן דולק רועד, מועד בחשיכה. זעקה יוצאת מלב, נשמעת בלחישה. יד בוטחת בו נגעה, אפוף.
תוגה חוידה התקווה היא כאן עדיין לא נמוגה ריח חריף מרעיף כאב קולות וצעדים בית חולים הוא לא מקום מתאים לילדים וגם לא למבוגרים המלאך רפאל אם רוצים אז הוא גואל האם רוצה אתה משה אני אותך שואל היי hey, יש אמונה לא אקנע אשא אל שמיים תחילה כמו פרח קמל שנגלה ועלה אתחיל את הכל הכל מהתחלה היי hey, יש אמונה אתה לא תיכנע אסנה אל שמיים תפילה כמו פרח קמל שנפתח ועלה תתחיל את הכל הכל מהתחלה בחוץ מטר סוחף ומתופף על הפחים אולי זה סתם מטר, אולי זה בכי מלאכים. פרח קטן שלי, משה, התנער לצידי. רק תאמין שאתה יכול להיות בריא. כולם! יש אמונה אנחנו לא ניכנע אניסה אל שמיים תפילה כמו פרח קמל שנפתח ועלה נתחיל את הכל הכל מעט פעם אחרונה יש אמונה לא אכנע ניסה אל שמיים תפילה כמו פרח קמל שנפתח ועלה תתחיל את הכל הכל מהתחלה לחיים טובים טובים ואף ולחיי העולם העולם הבא ריבונו של עולם ריבונו של עולם ריבונו של עולם כדי שנזכה לחיים טובים לחיים טובים ואף ולחיי העולם, העולם הבא, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם.
אוי ריבונו, ריבונו, ריבונו של עולם.
ולחיי העולם, העולם הבא. ריבונו של עולם ריבונו של עולם ריבונו שנזכה לחיים טובים חיים טובים ולחיי העולם העולם הבא ריבונו של עולם ריבונו של עולם ריבונו של עולם עולם
שבת שלום אוי משה מרדכי רוזנבלום, חנוך זייברט, איש החסד. מה? הרב ויינטרוב, אמר, ישראל לייזר.
ישירות עכשיו.
ישירות, כן. ובכן, עם הדבר הזה, מאזינים יקרים.
בעזרת השם יתברך.
מונה רוזנבלום, הגדול מכולם, האהוב. ובכן, מאזינים יקרים, ההתרגשות שעוברת עליי, ההתרגשות שהייתה פה בחדר, שכל המחלקת נמרות, הנה אתם שומעים אפילו המכשירים, הם אומרים, יש להם מה לומר. אתם בטח רוצים לשמוע את ההמשך, אבל מה, יש לנו חובות, פרסומות, ונשוב.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
מוישה רפאל הרזי והילה, ביום ראשון אתם יוצאים, ברוך השם הרוב מאחוריכם. כן, בבקשה.
אני רק רוצה להגיד ש בכל התהליך של הבתי חולים היה מאוד קשה. היה מאוד קשה למצוא אוזן קשבת, גם אצל הרופאים לפעמים, כשהם איבדו תקווה בעניין שלי. אבל כל פעם וכל יום שהרופאים איבדו יותר תקווה, כך קיבלתי עוד ועוד ועוד חיילים לצבא של משה, משה ויינטרופ קורא לזה. כל יום שרצו לשבור אותי, זה מה שקרה, אנשים באו ושרו, הקדוש ברוך הוא שלח. ונלחמנו על החיים, אשתי ישנה לידי על כיסא בבית חולים תל השומר, הרב זולדן שם דאג ליום ולילה בשביל אוכל ושתייה וכל מה שהיא צריכה, ובאמת, באמת, באמת, שאני לא יודע איך היינו שורדים, כי גופנית לא הייתי צריך לשרוד את מה שעברתי עד היום, אבל נפשית מי שעזר לי זה אותם אנשים שעכשיו שמעת, זה קומץ קטן, 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 ויש עוד הרבה מעבר, בני ברק מלאה באנשים שהיו ועזרו לי, ברוך השם, תודה רבה לכולם.
מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם משהו אישי. אני שמעתי על הסיפור הזה לפני, אני נמצא פה ביום שישי, השעה כבר עוד מעט 3, לפני שבת. רק אתמול בערב התקשר אליי הרב יצחק נחשוני, מנכ"ל התחנה אבי רוזן. והם אמרו לי, תשמע, יש סיפור, זה סיפור של חיים ולדר, כך הם אומרים לי. אני אפילו לא האמנתי, קודם כל רק שמעתי קצת, אמרתי זה בשבילי, אבל לא האמנתי שזה משהו שהסיפור הכי גדול ששמעתי בחיי. משה, רפאל הרזי, הילה, אתם יוצאים ביום ראשון, אתם לא יוצאים לבד. כל הציבור שהיה פה, שלא תכננו שיגיע, אני באתי לפה בשקט, פתאום תראה מה קרה. אני מרגיש את זה, אני מרגיש, ואני רוצה לגייס אחריכם את כל המאזינים, 200 אלף מאזינים של התוכנית שלי, יצאות מהחיים. ואני פונה אליכם, מאזינים יקרים, אם אתם רוצים לקחת וכדאי לכם, מדובר פה, אני מרגיש באיזה סוג של, לזוג הזה, יש את החוטים לכל הצרות בעולם, כך אני מרגיש. וכל מי שרוצה שהם ייקחו את החוטים, את הצרות ממנו, שפשוט תיקחו את מה שיש לכם לתת, לא משנה כמה. לעזור לזוג הזה שנוסע עכשיו לארצות הברית, ופשוט נוסע בשביל להתרפא, והכל מאחוריכם, אילה ומשה, הכל מאחוריכם, הילדות שלכם, הילדים שאימצתם, הכליות שלך, עכשיו נשאר רק אחור בקיבה שלך והמחלה הזאת, ובלי כסף ובלי, זה מה שנשאר, ואת זה אנחנו, זה כבר התפקיד שלנו, אנשים אלה שרוצים להיות בריאים, ואלה שרוצים שיהיה להם שמחות, ואלה שרוצים שהכל יהיה להם קל, אני ממש משתנה, קשה לי לדבר. אני אישית גם אתרום מה שאני יכול למענכם, אבל אני בתוכנית שלי אפנה לאנשים שכבר בעבר הוכח שיש להם את הרצון הזה, ואם רוצה השם אנחנו עושה איזה סוג של קרן שתאפשר לכם, אם רוצה השם, אנחנו בטוחים לסייע בכל ההוצאות שלכם, תצאו בשמחה, כי בשמחה תצאון ובשלום תובלון, תחזרו לכאן בשלום. ושבאמת, כמו ששרו פה מאיר אדלר, הם שרו על הלהבים והנעימים, ואני הייתי אומר עליכם, על כל אחד לחוד, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע, אני מקווה שתצאו מכאן, תחזרו מכאן בשלום, בריאים ושלמים. אני חושב שכל המאזינים שלי אומרים ביחד עכשיו, אמן.
אני רוצה להגיד לסיום, אם אפשר. תראה, לפני 3 שבועות לא היה לי סיכוי בכלל. הייתי, אמנם הכרתי הרבה אנשים, ולא היה כלום. עד שיצחק נחשוני עזר והעלו איזה כתבה לחדרי חרדים. ושם באמת מיד ראיתי שאנשים גם כתבו תגובות נלוות ותרמו קצת מה שיכלו, וכל קצת זה הרבה. והרב גרוסמן נרתם עם הבת שלו, והיא מחזקת אותי ומדברת איתי. ומדובר פה בעוד הרבה אנשים מאחוריהם, ישראל ירד. ובאמת באמת שאין לי מילים להגיד לך עד כמה, אין לי מילים להגיד לך עד כמה חשובה הייתה ההתגייסות של אותם אנשים וגם שלך. כי יכול, אני ביום ראשון טס, יש לי כסף לטיסה. אבל יכול להיות שביום שלישי יגידו לי שאני זקוק לעשות ניתוח ואני צריך לחזור לארץ. ואם זה יקרה, אני אקבל את זה בהבנה, כי עשיתי את הכל. כי אין לנו עדיין כסף להשפוז ולניתוח. אז אנחנו נוסעים ומאמינים שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור. אז תודה רבה. והשליחים הנכונים, כמו שאשתי אומרת, יגיעו בטוח. ושיהיה לכולם בעזרת השם חיים טובים יותר. ואני בטוח שהמשיח כבר פה, אז תתחילו לחייך שלא יתפוס אתכם לא מחייכים בעזרת השם. תודה.
תודה רבה, תודה רבה לך משה רפאל, שיהיה לכם רפאל ארזי ואשתו אילה, שיהיה לכם שבת שלום, שבת שמחה. תודה רבה לך יצחק נחשוני, מאוד תודה, ומכל הלב אני מודה לך ששיתפת אותי במצווה המיוחדת הזאת. תודה רבה לאלי כהן ולרעייתו, שגם אשת חסד ידועה, רעייתו של יצחק נחשוני. לאלי כהן הטכנאי שלנו שהגיע ביום שישי, עם כל כמה שזה מסובך. אני מסיים כאן את השידור, מאזינים יקרים, השידור הסתיים, אבל לא הלב שלכם, ולא פעימות הלב שלכם, ולא היכולת שלכם לעזור לעצמכם על ידי שתהיו חלק מהריפוי של משה רפאל ארזי. כאן חיים ולדר, מסיים שידור מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מרגש מבחינתי לפחות, אני בטוח שמבחינתכם, לילה טוב לכם.
התוכנית בחסות קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.